שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ב במסכת זבחים באתר sinai.org.il. אחרי השיעור של הדקה וחצי אתמול, היום אנחנו שוב חוזרים ומעריכים, נלמד מ"א עמוד ב' בשליש העליון ועד מ"ב עמוד ב' למטה במשנה, והשיעור היום יהיה 22 דקות. אחרי שבימים האחרונים דיברנו על מספר זריקות הדם שמעכבות את הכפרה, היום אנחנו חוזרים לנושא המרכזי של המשנה בתחילת הפרק, וזה הנושא של פיגול. עכשיו קודם כל נציג את הנושא שלנו ורק בהמשך נראה איך זה מתקשר למשנה. אנחנו נדבר היום בהקשר של מחשבת פיגול על שני נושאים. נושא אחד זה האם מפגלים בחצי מטיר, ונושא שני זה האם מניחים שהוא עושה על דעתו הראשונה, ועכשיו נסביר. נושא אחד זה האם מפגלים בחצי מטיר. מטיר הכוונה היא עבודה שלמה שהיא מטירה את הקורבן, למשל זריקת הדם, שחיטה, והשאלה היא מה קורה אם באותה פעולה יש כמה שלבים, והוא חשב את מחשבת הפיגול רק באחד מאותם שלבים. אנחנו נראה שתי דוגמאות לזה. היום דוגמה אחת זה לגבי זריקת הדם שבחטאות הפנימיות שכל הזריקות מעכבות, השאלה היא מה קורה אם הוא חשב מחשבת פיגול רק בחלק מהזריקות ולא בכולם. אם מפגלים בחצי מטיר אז זה יהיה פיגול, אם לא מפגלים בחצי מטיר לכאורה זה לא יהיה פיגול. הדוגמה השנייה שנראה היום זה לגבי הכתרה במנחות. במנחות צריך להכתיר שני דברים, גם את הקומץ של הסולת וגם את הלבונה. שתי הכתרות האלו ביחד נחשבות למטיר אחד, והשאלה היא מה קורה אם הוא חשב את מחשבת הפיגול רק באחת מהם. אז אם מפגלים בחצי מטיר אז יהיה פיגול, ואם לא אז אולי לא. זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה שנדבר עליה זה האם מניחים שהוא עושה על דעתו הראשונה, כלומר מה קורה באותם שתי דוגמאות שהזכרנו אם בפעולה הראשונה הוא אמר מחשבת פיגול ובפעולה השנייה הוא שתק, כלומר לא הייתה מחשבת פיגול. האם מניחים שכיוון שאת הפעולה הראשונה הוא כן עשה במחשבת פיגול, הוא כבר התכוון גם לפעולה השנייה שגם היא תהיה במחשבת פיגול? זה נקרא שהוא עושה על דעת ראשונה, או שלא, הראשונה הייתה מחשבת פיגול, והשנייה לא. זאת השאלה השנייה, אז שוב שתי השאלות, האם מחשבים בחצי פיגול, והאם מניחים שהוא עושה על דעתו הראשונה. אלה שתי השאלות שנדבר עליהן היום. אנחנו נביא עכשיו מחלוקת בין רבנן לרבי מאיר בעניין הזה, דעת רבנן תהיה ברורה, בדעת רבי מאיר נראה מחלוקת ובה נעסוק כל השיעור. אז המחלוקת של רבנן ורבי מאיר זה במשנה במנחות לגבי הדוגמה השנייה שהבאנו, כלומר שהוא הכתיר את הקומץ ואת הלבונה, ובפעולה הראשונה הוא חשב מחשבת פיגול ובשנייה לא. רבנן אומרים שזה לא פיגול, ורבי מאיר אומר שזה פיגול. סביב מה המחלוקת? סביב שתי השאלות שאותם הקדמנו. כלומר, רבנן שאומרים שזה לא פיגול, הם צריכים להניח שני דברים. גם שזה לא מספיק שהוא חשב רק בפעולה הראשונה, כלומר לא מחשבים בחצי פיגול, וגם שהוא לא עושה על דעתו הראשונה, כלומר שכשהוא עשה את הפעולה השנייה בשתיקה, אנחנו לא מניחים שגם בה הוא התכוון לפיגול, כי את הראשונה הוא עשה בפיגול. אלא הראשונה הייתה בפיגול והשנייה לא, ולכן זה לא פיגול. אז שוב, רבנן מניחים את שני הדברים, גם שלא מפגלים בחצי פיגול, וגם שהוא לא עושה על דעתו הראשונה. זה דעת רבנן וזה פשוט. רבי מאיר לעומת זאת שהוא אומר שזה כן פיגול, מספיק שהוא יחלוק על אחת מהנחות. כלומר, או שהוא יאמר שמספיק לנו שהוא חשב בפעולה הראשונה, כלומר כן מפגלים בחצי פיגול, או שהוא יסכים שלא מפגלים בחצי פיגול, אבל הוא יחלוק על ההנחה השנייה, ואז ממילא זה נחשב שגם הפעולה השנייה הייתה במחשבת פיגול, כי הוא עושה אותה על דעת הפעולה הראשונה. אלה שתי אפשרויות. הגמרא כנראה בפשטות הניחה כמו האפשרות הראשונה שרבי מאיר סובר שמפגלים בחצי מטיר, אבל אז בא ריש לקיש ואומר שזה לא כמו האפשרות הראשונה, אלא כמו האפשרות השנייה, כלומר שהוא מסכים שלא מפגלים בחצי מטיר, אלא שהוא סובר שעושה על דעתו הראשונה. אז אלה שתי הבנות בדעת רבי מאיר. עכשיו מה הנפקמינה אם נאמר כך או כך? הנפקמינה היא האם הסדר משנה. כלומר, המקרה שבו הם נחלקו זה שבפעולה הראשונה הייתה לו מחשבת פיגול, ובשנייה הוא שתק. ועל זה רבי מאיר אמר שזה פיגול. עכשיו, מה יקרה אם זה יהיה הפוך? כלומר, שבפעולה הראשונה הוא עשה את זה סתם, ובפעולה השנייה, אז הוא חשב את מחשבת הפיגול. אם נאמר שהסברה של רבי מאיר זה שמחשבים בחצי פיגול, אז גם כאן זה יהיה פיגול, כי זה לא משנה מתי הוא עשה את זה, העיקר שבאחת מהפעולות הוא חשב מחשבת פיגול. לעומת זאת, לפי ריש לקיש, שגם לרבי מאיר לא מחשבים בחצי פיגול, אלא רק אומרים שהולכים לפי הפעולה הראשונה, ממילא כאן, כיוון שפעולת הפיגול הייתה רק הפעולה השנייה ולא הפעולה הראשונה, אז יש פה רק חצי מטיר שהוא בפיגול, ממילא זה לא יהיה פיגול. זאת הנפקמינה בין שתי הבנות בדעת רבי מאיר. אז שוב אמרנו שתי אפשרויות בדעת רבי מאיר, האם הוא סובר שמפגלים בחצי מטיר, או שהוא מסכים שלא, אלא שהוא אומר שהוא עושה על דעת הפעולה הראשונה, והנפקמינה של זה היא מה קורה אם מחשבת הפיגול היא לא הפעולה הראשונה, אלא רק בהמשך. אז אלה שתי הבנות והנפקמינה בדעת רבי מאיר, ועכשיו מה שנעשה לאורך כל השיעור זה נראה איזה מהבנות צודקת, ונביא ארבע ראיות. הראשונה והשלישית יהיו לטובת ריש לקיש, השנייה והרביעית יהיו נגד ריש לקיש. אז אנחנו מתחילים בראיה הראשונה שהיא כאמור לטובת ריש לקיש, והיא מהמשנה שלנו. בסוף המשנה שלנו ראינו שבחטאות הפנימיות, כמו למשל פר אלם דבר של ציבור או פר של יום כיפור, ששם כל זריקות הדם מעכבות, אז ממילא בשביל שזה יהיה פיגול, המשנה אמרה שהוא צריך לחשוב את מחשבת הפיגול בכל הזריקות. עכשיו המשנה המשיכה והדגימה את זה שאם הוא עושה את שלושת הזריקות הראשונות כתקנן, כלומר שלא הייתה בהם מחשבת פיגול, ורק את האחרונה הוא עשה שלא כתקנה, כלומר כן במחשבת פיגול, אז זה לא יהיה פיגול, כי כאמור צריך שכל הזריקות יהיו במחשבת פיגול. אז לגבי האם מפגלים בחצי מטיר או לא, ברור שהמשנה סוברת שלא מפגלים בחצי מטיר, אחרת זה היה פיגול אפילו שהוא חשב את זה רק בפעולה האחרונה. אבל עדיין אפשר להסביר את המשנה או כרבנן או כרבי מאיר לפי ריש לקיש, כי לפי שניהם לא מפגלים בחצי מטיר. עכשיו ריש לקיש רוצה להוכיח שהמשנה היא דווקא כשיטתו, כלומר שהיא כמו רבי מאיר ולא כמו רבנן. מאיפה הוא רוצה להוכיח את זה? מהדוגמה שהמשנה הביאה, הרי המשנה הדגימה במקרה שבו את שלושת הפעולות הראשונות הוא עשה בסדר, ורק את הזריקה האחרונה הוא עשה במחשבת פיגול, אז המשנה אומרת שזה לא פיגול. ממילא בוא נדייק מה יקרה במקרה הפוך, שהוא התחיל במחשבת פיגול ואת הפעולות האחרונות הוא לא עשה במחשבת פיגול, וזה כנראה שהמשנה אומרת שזה כן יהיה פיגול. למה? כי הוא עושה את הפעולות האחרונות על דעת הפעולות הראשונות, כלומר את כל הפעולות בעצם הוא עשה במחשבת פיגול. ממילא לפי זה המשנה היא כמו רבי מאיר לפי הסבר של ריש לקיש, שהוא עושה על דעתו הראשונה ולא לפי רבנן שהוא לא עושה על דעתו הראשונה. עד כאן ההוכחה של רבי מאיר מהמשנה, שוב מזה שהמשנה הדגימה ממקרה שבו הפעולה שבה הייתה מחשבת הפיגול הייתה האחרונה. אבל דוחה את זה רבי שמואל בר יצחק ואומר שאפשר להסביר את המשנה גם לפי רבנן. איך אפשר לעשות את זה? פשוט נהפוך את המקרה של המשנה, כלומר במקום ששלושת הזריקות הראשונות היו בסדר ורק האחרונה פיגול ועל זה המשנה אמרה שזה לא פיגול, נאמר שהמשנה דיברה דווקא על המקרה הפוך, ששלושת הפעולות הראשונות הם היו פיגול והמקרה האחרון לא היה פיגול, וגם על המקרה הזה המשנה אמרה שזה לא פיגול כי גם לא מחשבין בחצי מטיר, וגם הוא לא עושה על דעתו הראשונה. זה התמצית של ההסבר של רבי שמואל בר יצחק איך לסדר את המשנה כרבנן ולא כרבי מאיר. עכשיו רק צריך להבין איך הוא מכניס את זה ללשון של המשנה. הרי הלשון של המשנה זה ששלושת הזריקות הראשונות נעשו כתקנן, לכאורה הכוונה בלי מחשבת פיגול, והזריקה האחרונה נעשתה שלא כתקנה, כלומר כן במחשבת פיגול. אז מסביר רבי שמואל בר יצחק שכתקנן ושלא כתקנן זה בדיוק הפוך ממה שחשבנו. כלומר כשכתוב כתקנן, הכוונה היא כתקנן למחשבת פיגול, כלומר איך שצריך לעשות כשרוצים לפגל. ממילא את שלושת הזריקות הראשונות הוא עשה כתקנן למחשבת פיגול, כלומר הוא עשה אותם במחשבת פיגול, ואת הזריקה האחרונה הוא עשה שלא כתקנה, כלומר שלא במחשבת פיגול, ואפילו על המקרה הזה שמחשבת הפיגול קדמה, המשנה אמרה שזה לא פיגול וזה שלא כדעת רבי מאיר לפי הסבר של ריש לקיש. עכשיו רק עוד הערה אחת על ההסבר הזה במשנה, לכאורה כשהמשנה אומרת שלא כתקנן, הכוונה היא שיש פה איזושהי פעולה אקטיבית שבאה להפקיע מהמחשבה הראשונה. ממילא קצת קשה להסביר ששלא כתקנן, הכוונה היא שהוא פשוט שתק ולא הייתה לו מחשבת פיגול. לכן מסבירה הגמרא שבאמת מדובר שהוא הרס את הפיגול לא רק על ידי זה שהוא שתק, אלא שהייתה לו מחשבה אקטיבית אחרת, כלומר מחשבת פסול כמו שלא לשמה או חוץ למקומו, ומחשבה על פסול אחר גם הורסת את הפיגול. אבל באמת לפי רבנן גם אם הוא שתק גם זה ירוס את הפיגול, כי כאמור לא הולכים לפי דעתו הראשונה, והסיבה שהמשנה הביאה דוגמה למחשבה אקטיבית זה פשוט איידי דתנה ברישה. כלומר שכיוון שברישה של המשנה הדגמנו ממחשבה אקטיבית שהורסת את הפיגול, גם כאן המשנה הדגימה ממחשבה אקטיבית, אבל כאמור לפי הסבר הזה גם בשתיקה זה היה הורס את הפיגול. עד כאן הראיה הראשונה לטובת ריש לקיש מהמשנה והתחייה של רבי שמואל בר יצחק. נחזור על זה עוד פעם, המשנה אמרה שכשהוא זרק בהתחלה כתקנן ואחר כך שלא כתקנן זה לא פיגול. ברור במשנה שלא מפגלים בחצי פיגול, אבל לגבי השאלה האם הוא עושה על דעתו הראשונה, פה יש שני הסברים. ריש לקיש הבין את זה כפשוטו, כלומר שהוא התחיל בסדר ורק אחרי זה פיגל, אבל אם זה יהיה בסדר הפוך, אז זה כן יהיה פיגול כי הוא עושה על דעתו הראשונה. זאת הוכחה של ריש לקיש מהמשנה שגם רבי מאיר מסכים שלא מפגלים בחצי פיגול, אלא שהוא עושה על דעתו הראשונה. לעומת זאת, רבי שמואל בר יצחק מבין שהמשנה בכלל כרבנן ולא כרבי מאיר, וממילא אין מכאן ראיה לדעת ריש לקיש בדעת רבי מאיר. עד כאן הראיה הראשונה בנושא שלנו, מה רבי מאיר סובר, האם הוא סובר שמפגלים בחצי מטיר, או כמו ריש לקיש שלא מפגלים בחצי מטיר, אלא שהוא עושה על דעתו הראשונה. שתי הראיות הבאות הן מברייתא שגם היא עוסקת בזריקות של חטאות הפנימיות, רק שהיא לא מדברת רק על ארבע זריקות, אלא היא מדברת על הרבה יותר. למה? כי בחטאות הפנימיות, חוץ מהזריקות שהיו עושים על קרנות המזבח, היו יותר זריקות. ביום כיפור היו סך הכל ארבע סטים של זריקות, בשאר החטאות היו שני סטים. מהם אותם סטים? אז בשאר החטאות, חוץ מהזריקות על המזבח, לפני זה גמזים על הפרוכת שבע פעמים. ביום כיפור זה שמונה במקום שבע, ויש ארבע סטים. קודם כל מזים בתוך קודש הקודשים, גם מהפר וגם מהסעיר, שזה 16. אחר כך עוד פעם 16 על הפרוכת, אחר כך כמו תמיד ארבע על קרנות המזבח, ואז עוד שבע על הגג של המזבח. אז בפר אלם ופר כהן משיח יש סך הכל 11, ביום כיפור יש ארבע סטים, ובסך הכל של הפר והסעיר ביחד יש 43 זריקות. בסוגריים נעיר שבאמצע עמוד ב' יש עוד שתי שיטות של 47 ו-48, כי לשיטתם גם על המזבח היו מזים בנפרד מהסעיר והפר, כך שזה מוסיף עוד 4 זריקות, ומי שאומר ששפיחת השיריים גם מעכבת אז הוא מוסיף עוד זריקה, אז יוצא לו 48. זה סוג של הקדמה. לענייננו, מה שחשוב זה רק לדעת שיש סטים שונים של זריקות בחטאות הפנימיות. עכשיו, מה אומרת הברייתא? שאם הוא פיגל באחד מהסטים, בין בראשונה, בין בשנייה, בין בשלישית, רבנן אומרים שזה לא פיגול, אבל רבי מאיר אומר שזה פיגול. עכשיו, כאמור, בהתחלה אנחנו מנסים להביא מכאן ראייה נגד ריש לקיש. בהמשך, בתחילת עמוד ב', הראייה השלישית של הגמרא זה דווקא לטובת ריש לקיש. בכל אופן, כרגע אנחנו מתחילים מהנגד. הרי מה כתוב כאן בברייתא? שלפי רבי מאיר זה מפגל, וזה לא משנה באיזה סט הוא חשב את זה, גם אם זה לא בסט הראשון. אז הנה הוכחה שרבי מאיר סובר שמפגלים בחצי מטיר, וזה נגד ריש לקיש, כי לפי ריש לקיש גם רבי מאיר סובר שלא מפגלין בחצי מטיר, ובשביל שרבי מאיר יפגל הוא צריך לחשוב את מחשבת הפיגול דווקא בהתחלה, ושאז נאמר שהוא עושה את השער על דעתו הראשונה. אז זאת הראיה נגד ריש לקיש, שלכאורה משמע שגם אם הוא חשב את זה באמצע ולא בהתחלה, זה כן פיגול, כי מפגלין בחצי מטיר. על זה הגמרא מביאה שלוש תשובות. אנחנו נתחיל בשתיים האחרונות כי הן פשוטות יותר, ואז נחזור לראשונה. שתיהן מבינות שבאמת כשכאן רבי מאיר אמר שזה פיגול, זה באמת דווקא כשהוא חשב את מחשבת הפיגול גם בפעולה הראשונה. לפי שתי התשובות האלו, באמת כשרבי מאיר אמר שזה פיגול, מדובר שהוא חשב את מחשבת הפיגול לפחות גם בסט הראשון. ואז ממילא, גם אם בשאר הוא לא חשב מחשבת פיגול, זה פיגול כי הוא עושה על דעתו הראשונה. עכשיו אפשר לשאול, אם אנחנו אומרים שהוא חשב בראשונה ולפי רבי מאיר הוא עושה על דעתו הראשונה, אז למה הברייתא מוסיפה שהוא גם חשב בשנייה או בשלישית? אז כאן זה מתפצל קצת בין רב לרבשי, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. רב מסביר שמדובר למשל שהוא חשב בראשונה ובשלישית, אבל לא בשנייה שבאמצע. רבשי מסביר שמדובר למשל שהוא חשב בראשונה, בשנייה ובשלישית, אבל לא ברביעית. כשלפי שניהם יש פה עיקרון משותף, שהיינו יכולים לומר כך. אם הוא חשב רק בפעולה הראשונה מחשבת פיגול ובשאר הוא שתק, אז אנחנו אומרים שאת השאר הוא עשה על דעתו הראשונה. אבל אם בהמשך יש לו עוד סט של זריקות שבא בפירוש הוא אמר שזה פיגול, אז אולי בזה הוא מראה שדווקא כשהוא אומר בפירוש, אז הוא חושב מחשבת פיגול, אבל אם הוא שותק, אז בזה הוא לא חושב מחשבת פיגול. ואז ממילא בסט שבו הוא שתק, לפי רב הזה באמצעי, לפי רב אשי ברביעי, אולי בזה לא אומרים שהוא עושה לפי דעתו הראשונה וזה לא יהיה פיגול, כמה שמלן רבי מאיר אומר שגם כאן זה פיגול. אלה התירוצים של רבא ורבשי לשיטת ריש לקיש, שלפי שניהם ברור שגם בסט הראשון הייתה מחשבת פיגול, אחרת זה לא יהיה פיגול, כי לא מחשבים בחצי פיגול, אלא הוא עושה על דעתו הראשונה. הבעיה עם שני התירוצים האלו זה שהם פשוט לא נכנסים ללשון של הברייתא, הרי כתוב שם בין בראשונה, בין בשנייה, בין בשלישית, כלומר מפורש שזה או זה, או זה, או זה, ולא בראשונה ובשלישית, או בראשונה, שנייה ושלישית. לכן על שני התירוצים האלו הגמרא נשארת בקשיה, ועכשיו נחזור אחורה ונראה את התירוץ הראשון שגם אותו נדחה. רב יצחק ברבין בתירוץ הראשון מקבל את הברייתא כפשוטה, כלומר מדובר שהוא חשב או בראשון או בשני או בשלישי, אלא שהוא מפרש שכאן בכלל לא מדובר על זריקות הדם, אלא על השחיטה. איזה שחיטה? הרי לכאורה יש רק שחיטה אחת, מה זה שלוש שחיטות? אז הוא מעמיד שמדובר כאן שאחרי שזרקו את הסט הראשון של הדמים, שאר הדם נשפח, והדין הוא שאם הדם נשפח בין הסטים של הזריקות, פשוט מביאים עוד קורבן ושוחטים אותו, ומהדם שלו ממשיכים עם שאר הסטים. אז מסביר רב יצחק ברבין שכאן מדובר שהיו שלוש שחיטות, כי אחרי כל סט הדם נשפך, וכאמור המחלוקת כאן בכלל הוא לגבי הזריקות אלא לגבי השחיטות, ומה שרבי מאיר אמר זה שמספיק שהוא יחשוב בשחיטה אחת מתוך השלוש מחשבת פיגול, וזה יפגל כי השחיטה עצמה היא מתיר בפני עצמו, אפילו שיש כאן עוד שחיטות, והוא לא צריך לחשוב את הפיגול בכל שלושת השחיטות. לפי הסבר הזה, ממילא אין מכאן ראיה נגד ריש לקיש שמפגלין בחצי מתיר, כי היה לו מחשבה בכל המתיר, כלומר בכל אותה שחיטה. אז מבחינת רבי מאיר, כרגע אנחנו מסודרים, אבל לפי זה צריך להבין שם את רבנן שחלקו על רבי מאיר. הרי הם אמרו שבשביל לפגל הוא צריך לחשוב בכל הפעולות, ולפי מה שהסברנו עכשיו, הכוונה היא שהוא צריך לחשוב בכל שלושת השחיטות. ועכשיו, לכאורה זה לא מובן, כי הרי כל שחיטה היא עבודה בפני עצמה, למה הוא צריך לפגל את כל שלושת השחיטות? עונה הגמרא שלפי זה צריך לומר שרבנן שם זה דעת רבי אלעזר. הגמרא מבינה שרבי אלעזר סובר שכיוון שיש פה שלוש שחיטות שאת כולם הוא צריך לעשות, ממילא בשביל לפסול, אפילו שבאמת כל שחיטה זה עבודה בפני עצמה, עדיין בשביל לפסול הוא צריך לחשוב את מחשבת הפסול בכל מה שצריך לעשות, כלומר בכל שלושת השחיטות. איפה אנחנו רואים שהוא אמר את זה? זה בהקשר אחר לגמרי, בהמשך המסכת, בקופתת עמוד ב' במשנה. המשנה שמדברת על האיסור להקריב בחוץ, מי שעושה את זה חייב קראת. בדרך כלל גם אם הקריבו רק הזית זה מחייב, אבל מה קורה בקורבנות שכשעושים אותם בתוך המקדש כמו שצריך, לא מספיק להקטיר מהם כזית, אלא צריך להקטיר את כל מה שיש. למשל במנחות צריך להקטיר את כל הקומץ והלבונה, ולמשל במנחה שהכהן הגדול מביא כל יום צריך להקטיר את כל המנחה. אז אומר רבי אלעזר, בקורבנות כאלו שאם עושים אותם כמו שצריך במקדש צריך להקטיר את כולם, אז אם הקטירו אותם בחוץ גם כאן צריך להקטיר את כל מה שיש בשביל להתחייב, אפילו שבאמת גם כזית נחשבת כהקטרה. זה מה שרבי אלעזר אומר שם. רבנן שם חולקים ואומרים שגם כאן מספיק כזית בשביל להתחייב. בכל אופן אומרת הגמרא שכמו ששם רבי אלעזר אומר שאפילו שקצת נחשב כעבודה עדיין צריך לעשות את כל מה שעושים בפנים בשביל לפסול, אז אותו דבר כאן, אפילו שבאמת שחיטה אחת נחשבת כעבודה, בכל זאת לרבי אלעזר נצטרך לעשות את כל שלושת השחיטות בפסול בשביל לפסול. זה ההסבר של הגמרא לדעה של רבנן שחולקים על רבי מאיר, שאפילו אם נפרש שמדובר פה על שלוש שחיטות, רבנן לא פוסלים אלא אם כן הוא עשה את כל שלושת השחיטות במחשבת פיגול. אז לכאורה אנחנו מסודרים, אבל רב הדוחה את ההסבר הזה בדעת רבנן. הוא אומר גם רבי אלעזר שאמר את זה שם, הוא אמר את זה דווקא לגבי הכתרה, אבל גם הוא מודה שאם יזרקו אפילו זריקה אחת של דם מחוץ למקדש, כבר זה יחייב. כלומר, לגבי זריקת הדם, גם הוא מסכים שלא צריך לפסול את כל הזריקות שעושים בפנים, אלא גם זריקה אחת. ממילא רב המניח שאם כך לגבי זריקות הדם, אז אותו דבר לגבי השחיטה, שגם אם הוא עשה שלוש שחיטות, מספיק לפסול שחיטה אחת בשביל לפסול את הקורבן. עכשיו רב עצמו לא מסביר למה אם הוא אומר את זה בזריקות, אז הוא גם יאמר את זה בשחיטה. לא נוכל להיכנס לזה כאן, באתר נכתוב על זה כמה מילים. בכל אופן כך רב הדחה את ההסבר של רבי יצחק בר אבין. אז בינתיים מהברייתא הזאת הבאנו ראיה נגד ריש לקיש, כי כתוב כאן שזה גם בשנייה ובשלישית מפגל לפי רבי מאיר. רבא ורבא שניסו לתרץ שמדובר כאן גם בראשונה, אבל אמרנו שזה לא נכנס למילים. רב יצחק בר אבין ניסה לומר שזה בכלל מדבר על שחיטה ולא על זריקת הדם, אבל דחינו כי אז רבנן לא מובנים, כי אי אפשר להסביר אותם כמו רבי אלעזר. וממילא מהברייתא הזאת כרגע באמת נשארנו בקשיא נגד שיטת ריש לקיש. עד כאן הראיה השנייה, אבל נעיר שכשהגמרא נשארת בקשיא זה לא אומר שהיא דוחה לגמרי את השיטה, אלא פשוט שכרגע אין תשובה. עכשיו בשורה השנייה בעמוד ב' במילים אמר מר, הגמרא דווקא מקשה על אלו שחולקים על ריש לקיש, אבל את זה הגמרא כן תתרץ. בשביל להבין את הקושייה הזאת צריך להקדים שכבר למדנו כמה פעמים שבשביל לפגל צריך שהפסול היחיד שיש בקורבן הזה זה מחשבת הפיגול. אבל אם יש פה עוד איזשהו פסול, למשל פסול שלא לשמה או שלא במקומו או משהו אחר, אז אמנם הקורבן יהיה פסול, אבל זה כבר לא יהיה מחשבת פיגול. עכשיו לכאורה מכאן עולה שאלה על כל האפשרות שבכלל יהיה אי פעם פיגול בעולם. למה? כי כשחושבים את מחשבת הפיגול, בין אם חשבו את זה בשחיטה או בקבלה או בזריקה הראשונה, ממש באותו רגע הקורבן כבר נפסל, השאלה אם זה יהיה פיגול או לא מחכה לסוף הזריקות, אבל כרגע ממש הקורבן כבר נפסל. ממילא, כיוון שהקורבן פסול, גם הדם שלו פסול, אז כל הדם שאחרי זה יזרקו, זה כאילו לא זרקו כלום, כי הדם פסול. אז לכאורה, חוץ מהפסול של הפיגול, יש כאן עוד פסול שלא זרקו את הדם, כי זרקו דם פסול. והרי אמרנו שאם יש עוד איזושהי סיבה לפסול את הקורבן, אז זה לא יהיה פיגול, אלא רק יהיה פסול. אז איך יש אי פעם פיגול בעולם? אלא מה צריך לומר? איך בכל זאת אפשר שיהיה פיגול בעולם? מסביר רש"י שכיוון שהתורה אמרה שיש פיגול, אז זה סוג של גזירת הכתוב, שברגע שחשבו מחשבת פיגול, למשל בשחיטה, זה מכניס את הבהמה הזאת לסוג של מעמד מיוחד. זאת בהמה שאולי תהיה פיגול. והתורה אומרת שאפילו שהזריקות בעצם כבר זריקות פסולות, לעניין בהמה במעמד כזה תתייחס אליהם כאילו שהן זריקות כשרות, כך שאם באמת לא יהיה עוד פסול אחר, אנחנו כן נגדיר את הבהמה הזאת בסוף כפיגול. זה הקדמה כללית איך בכלל יש פיגול בעולם. עכשיו מזה נחזור לנושא שלנו, הגמרא מקשה בשורה השנייה בעמוד ב', שזה טוב דווקא אם סוברים שלא מפגלים בחצי פיגול, אבל מי שסובר שמפגלים בחצי פיגול, הוא יהיה בבעיה. למה? כי מילא אם חשבו את מחשבת הפיגול בשחיטה, אז אני באמת אומר שכל הזריקות הן במעמד המיוחד הזה שהגדרנו אותו, כבהמה שהיא עלולה להיות פיגול, ואז אפילו שהן באמת זריקות לא קשרות, אנחנו מתייחסים אליהן כאילו שהן קשרות. אבל בחטאות הפנימיות ששם כל הזריקות מעכבות, אם נאמר שמפגלים בחצי פיגול אנחנו בבעיה. כי אם מפגלים בחצי פיגול אז אם הוא חושב מחשבת פיגול בזריקה הראשונה או בסט הראשון של הזריקות, אז זה מספיק בשביל לפגל אבל מחכים עד הסוף בשביל לראות שאין עוד פסול. אז כאן אנחנו בעיה כי נהיה חייבים לפצל את הזריקות לשני סוגים של מעמדים. כי הרי את הזריקות הראשונות שבהם הוא חשב את מחשבת הפיגול הם היו בעצם זריקות רגילות שיש להם את הפסולים הרגילים. ואילו את שאר הזריקות אנחנו צריכים להכניס לאותו מעמד מיוחד שבו אנחנו מתעלמים מהפסול שלהם. ומסביר רש"י שאי אפשר לעשות את הפיצול הזה, כי אם אתה מסתכל מצד המעמד